נמצאים אנחנו ביום הראשון של ראש חודש אלול למד אב שנת 5770 לבריאת העולם. נשתדל לקרוא פסוק בעיתו, כמו שהזכרנו כמה פעמים, להביא ברכה לעולם. זקוקים הרבה לרחמי שמיים אחרי הגזרות שנחתו עלינו בשבוע האחרון באופן מחריד בארץ, בארץ ישראל, וגם פה במקסיקו. אז אנחנו צריכים להשתדל לעשות דברים שמביאים ברכה לעולם. אחד מהדברים זה לקרוא פסוק בעיתו מביא ברכה לעולם. אולי נזכיר אותם באמצע השיחה. הטור בתחילת סימן תקפ"א, הלכות הימים הללו, כותב ככה: תניא בפרקי רבי אליעזר. למדנו בפרקי רבי אליעזר הגדול: בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אלי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות. אם רוצים לדעת מה קרה ביום הזה, יש פסוק בתורה: ויאמר השם משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת, ויהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל יראה בכל ההר, גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. הדיבור הזה מתי היה? בראש חודש אלול. ויסכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים, וירד השם בענן ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. זו הפרשה של היום ומחר. היום זה פסול לך, ומחר ויסכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני. קראנו גם כן פרשת עקב: בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים, ועשית לך ארון עץ. ואפסול שני לוחות אבנים, ואז את הארון כאשר ציווני, ושמתי את הלוחות בארון עץ אשר ציווני. 40 יום האחרונים של משה רבנו, זה 40 יום הללו שאנחנו מתחילים אותם היום. וכתוב הפסוק: ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים 40 יום ו-40 לילה. אומר רש"י בשם הגמרא בפרשת עקב, מה זה כימים הראשונים? די, יודעים שעמד ימים, 40, אם אתה אומר 40 יום, זה כימים הראשונים. מה אתה צריך להגיד? ואנוכי עמדתי בהר 40 יום כימים הראשונים. אומר רש"י, מה הראשונים ברצון? אף אחרונים ברצון. מכאן שאמצעים היו בכעס. זאת אומרת ככה, משה רבנו עלה 3 פעמים לשמיים, 40 יום. הראשונים היו ברצון, מתן תורה עד 17 בתמוז, היו ברצון, קלה תחת חופתה. 40 האחרונים, האמצעים היו בכעס גדול על חטא העגל, עלובה קלה שמזנה תחת חופתה, לכן הם לא ימי רצון. אני מאמין שנחרב בית המקדש הראשון והשני, ואבן המצרים וכל האסונות. והאסונות האלה נגמרים, הימים שהם לא רצון נגמרים אתמול. והיום הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, והאחרונים היו גם כן ברצון כמו הראשונים, ומסתיימים ביום הכיפורים שמשה רבנו יורד עם הלוחות השניות. זה תמצית עבודת הימים מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, זה להזדהות ולהתחבר עם הכוח של משה רבנו שעלה למרום לקבל לוחות שניות, ואז התחדש לו העניין הזה של כל רחום וחנון. כל זה לא היה בלוחות הראשונות, זה חידוש שהתחדש ב-40 יום האחרונים. זה מתנה גדולה, י"ג המידות, ברית קרותה, הנה אנוכי קוראת ברית, אומרת הגמרא, ברית קרותה לי"ג המידות שאינם חוזרות וקם. וזה לא מקרה שאנחנו מתחילים את הסליחות בימים הללו, חוץ מראש חודש, לא אומרים סליחות בראש חודש, אבל אם היה אפשר להגיד סליחות, היינו מתחילים כבר היום, זכר לעלייה של משה רבנו. אבל מיד שאפשר להתחיל כבר בסליחות, מתחילים ביום חמישי, כי זה הימים שהתחדש. מה זה סליחות? כל הסליחות זה סביב אל הורית לנו לומר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענב מקרם, וכן כתוב בתורתך, וירד השם בענן. איפה הודעת לענב, ואיפה כתוב בתורתך? בפרשה הזאת, מתי נאמרה? מתי שמשה עולה להר, ומתי משה עולה להר? בראש חודש אלול. אלה הדברים, ככה מתחיל הטור את העניין כאן של ימי הסליחות. מוסיף הטור, והקדוש ברוך הוא, אני חושב בזאת השם במשך האלול, להשתדל להיכנס בעומק, אם השם ייתן כוחות ואפשרויות, לנושא הזה של העבודה של הילד השם בענן. כי לכאורה, לפי מה שנראה מהספרים, שזה כל הכוח של חודש אלול, אז כדאי מאוד לעבוד על הפרשה הזאת שנמצאת בפרשת כי תישא, עם כל המהלך הזה של העלייה השנייה של משה רבנו, מה הוא למד שם, מה התחדש, מה זה הוביל עיני את דרכיך, מה זה ונקה, לא ינקה, כן ונקה או לא ונקה, מה זה פוקד אבון אבות על בנים, מה זה השם, השם, השם קודם החטא, השם אחרי החטא. זו העבודה, זה ימי הסליחות. זה לא סתם בגלל שאנחנו אומרים סליחות צריכים לעבוד על זה, אלא כל הכוח של הימים הללו יונק מהעלייה הזאת של משה רבנו. ובעלייה הזאת של משה רבנו מתחדש את ג' מידות, אז ודאי שדבר ביתו צריכים לעסוק בסוגיה הזאת של היו"ד ג' מידות. אבל היום זה בגדר שיחת פתיחה, ניכנס יותר לעצם המהות של ההלכות שכתובות בימים הללו. אומר הטור, באותו יום שמשה רבנו עלה לקבל לוחות האחרונות, העבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא יתרו עוד אחר עבודה זרה. העבירו שופר במחנה, שמשה עלה להר, תגיד להם שיכולים עוד בחדר הסגור שם. שלא יתאו, הרי בפעם הראשונה טעו בספירה של 40 יום ועשו את העגל. עכשיו העבירו שופר מתי משה עלה להר, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר, עלה אלוהים בתרועה אדוני וכל שופר. חידוש עצום. הפסוק הזה, שאנחנו קוראים אותו בשעת תקיעת שופר, וכנראה שסביב הפסוק הזה מסתובב כל העבודה של ראש השנה, עלה אלוהים בתרועה השם בכל שופר, הוא לא נאמר על כל שופר של ראש השנה, אלא נאמר על כל שופר, וגם לא על כל שופר של מתן תורה, שכתוב ההיא קולות, וכל שופר חזק מאוד, וגם לא נאמר על כל השופר שתקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו, והיה ביום ההוא תקע בשופר גדול. לא על זה נאמר עלי אלוקים בתרועה, אלא על שופר חדש, שופר שבכלל, יש כאלה שלא מכירים אותו בכלל, שופר שתקעו במחנה בראש חודש אלול. בשביל מה תקעו את השופר הזה? תקעו אותו בשביל להודיע שמשה עלה להר. ועל זה נאמר שעלה אלוקים בתרועה, התעלה הקדוש ברוך הוא באותה תרועה, השם בכל שופר. דברים מבהילים, העומק שיש כאן, מי שרוצה להיכנס לאלול עם חומר למחשבה, זה עלה אלוקים בתרועה. אני הייתי אומר, עלה אלוקים בכל שופר של מתן תורה, בכל שופר של... יש הרבה שופרות, השופר של חודש חודש אלול, מי מכיר אותו בכלל? עליו נאמר על אלוקים בתרועה. שמעתי פעם עם מורי ורבי על דרך הפשט בשיחת פתיחה לחודש אלול לפני הרבה שנים, אולי 30 שנה, ואני חושב שכדאי לחזור על זה כל שנה ביום הזה, כי גם כי זה דבר ביתו וגם זה למעשה, כן? הוא אמר ככה, מסתבר שיש הרבה יותר עומק בעניין, כן? אבל בדרך הפשט, בלי עומק, בלי קבלה, בלי דברים סודיים, כן? כתוב כאן יסוד עצום. בשעה שאדם נכשל בחטא, כמו שהיה מעשה העגל, חטא חמור מאוד, חטא שהביא אחרון אף, עד היום סובלים מחטא העגל, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. בשעה שאדם נכשל בחטא, כן, יש סיבה למה הוא נכשל בחטא, לא סתם נכשל, זה מהלך, יש דברים שגורמים לחטא. ואדם עושה חשבון, מה גרם לי לדבר הזה, לחטא הזה שהגעתי? גרם לי זה שעשיתי חשבון בטעות מתי משה רבנו עלה להר. אז מה אני עושה? אני מחליט בפעם הבאה שמשה עולה להר, אני שם שעון מעורר, אני שם את תוקע שופר, ברגע שאדם עושה לעצמו קבלה מעשית, יכולה זה דבר פשוט ופעוט, מה עשו תקו שופר, כדי להזכיר באיזה יום עלה משה להר, שלא יתאו בחשבון, כן? נו, כזה, כזה עניין יש בזה, רואים מכאן את היסוד הזה. אדם עושה לעצמו חשבון, הוא נכשל באיזה משהו, נגיד ככה כל אחד לפי דרגתו, לפי דרגת עבודתו. יום אחד אדם מגיע לסדר מאוחר. להגיע לסדר מאוחר זה נקרא פריקות עול. פריקות עול, אדם יש לו עול תורה, עול תורה זה להגיע בזמן. ולהגיע לסדר מאוחר זה פריקות עול. אז כמובן אם היה אונס גמור, אז זה אונס גמור, אז זה אונס, כן? אבל לא תמיד זה אונס גמור. אדם כועס עם עצמו, הוא אומר, אני קבעתי לעצמי להתחיל אלול חזק. קבעתי לעצמי ללמוד חזק. מה זה? אני מרשה לעצמי להגיע ביום הראשון של הזמן, להגיע ברבע לחמש, לחמש, חמש ועשרה, כן, אדם תובע את עצמו. אז הוא אומר, רגע, מה קרה? למה באמת הגעתי ברבע לחמש? לא, בגלל שבדיוק עיינתי לזה במשהו, איזה פרופגנדה, זה משהו, דוגמה, כן, ממש דוגמה בעלמה. אז הוא אומר, זה מה שגרם לי להגיע מוכן לסדר. מהיום, אני משעה שלוש וחצי, אני שם שעון מעורר, שאסור לי לעיין בשום דבר, לא להשיח דר, כדי להגיע בזמן. באותו שעון מעורר, באותו רגע שיתלצל השעון מעורר בשלוש וחצי, להזכיר לו שלא יתיח דתו, עלה אלוקים בתורתו. שבוך הוא מתעלה באותו שעון מעורר. זה החידוש של הרב הזה. אתם שומעים את הנקודה? מה מעלה, עלה אלוקים בתרועה, כשאדם עושה פעולה קטנה למנוע את המצב שגרם לחטא. וזוהי עבודה התחלתית של חודש אלול. עבודה התחלתית של חודש אלול, ותקנו חזל על העבודה הזאת, תקנו מנהג שנוהגים בו בעיקר לכם האשכנזים, לכן התקינו חזל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. השופר הזה שתוקעים בראש חודש אלול הוא זכר לשופר של משה רבנו, וזכר לאותו שופר שעליו נאמר עלה אלוקים בתרועה. ולמה עלה אלוקים בתרועה? מסביר מורי ורבי, כי עושים גדר שלא לחזור להיכשל. כשעושים גדר, בזה הקדוש ברוך הוא מתעלה. זה השופר של ראש חודש אלול. וגם תוקעים כל החודש כדי להזהיר את ישראל שיעשו בתשובה. ממש מה כבר שההמשך, התקיעות של כל החודש, כבר לא שייכות לנושא הזה של משה רבנו, כי אצל משה רבנו תקעו רק בראש חודש אלול, ביום שעלה. אבל גם תוקעים כל החודש כדי להורא את העם שיעשו בתשובה, שנאמר, אם יתקע שופר בעיר, והעם לא יחרה לו. יש פה תוספת בטור, שאף פעם אני את הטור הזה קראתי אולי 40 או 50 פעם בימי חיי. ויש פה תוספת שאף פעם לא שמתי לב אליה. ותוקעים בשופר בראש חודש אלול, זכר לשופר, וגם תוקעים כל החודש, כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם יתקע שופר בעיר, והעם לא יחרה לו. זאת אומרת, שתי מטרות יש לשופר. א', להזכיר את השופר שתקעו ביום שעלה משה רבנו, וכנראה להזכיר את כל המאמר ההוא שמשה רבנו עולה לקבל לוחות שניות, וזה מעורר זכות, זה ימי רצון, התחלת ימי רצון, כן? להבדיל מיליוני הבדלות, כמו שאצל המשחקים האולימפיים, אז יש את השריקה הראשונה, כן? תוקעים, מתחיל המונדיאל, מתחיל הזה, דוגמה, כן? בשבילנו זה השריקה, התקיעת השופר של ראש חודש אלול, זה השריקה שהמשחק מתחיל. עכשיו מתחיל התורמאו, זה הסופי, בסוף השנה, והולכים עכשיו לקבל חתימה טובה, כן, להיות קמפיון. זה השופר הראשון, אבל אחרי זה כל החודש, למה תוקעים כל החודש? אומר כאן, להזהיר ישראל שיעשו תשובה. שלמת, היא מתעקה, כמו שהרמב״ם כותב, איך כותב הרמב״ם? רמז יש בו. כן, אף על פי שתקיעת השופר בראשונה גזירת הכתוב היא, רמז יש בו, עורו ישנים משנתכם והקיסו מתרדמתכם, זה על השופר של ראש שנה כותב הרמב״ם. לכן תוקעים, יש פשוט מתעקע שופר בעיר והעם לא יחרה לו, הישאר יהיה ביער וטרף אין לו, מתעקע שופר בעיר והעם לא יחרה לו. שופר בזמנם היה כמו היום סירנה, כשיש סירנה הזעקה, הזעקת מלחמה בארץ, כשאיזה טיל, רחמה אצלן, מגיע מהאויב, אז באמת מי שהיה שם פעם, מספרים, אני לא היה לי אף פעם את הניסיון הזה, זה הרגשה נוראה, אדם נמצא באמצע הרחוב, ופתאום שומע הזעקה, וצריכים לחפש מחבוא, כן, ונמצאים בבית, לא יודעים אם זה ייפול על הבית הזה, ולא יודעים אם זה יש לו איזה סוג נשק קטלני, יש לו אינכימי, או לא כימיה, אם זה כימיה צריכים להיות כמה שיותר למעלה, ואם זה קונבנציונלי צריכים להיות למטה. המתח הזה מתח נוראי. אז זה כתוב פשוט, נתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. שהשופר של ההזעקה שהיו תוקעים מתי שהיה מתחילה מלחמה, ולכן תוקעים שופר כדי לעורר את העם. מוסיף כאן עטור, זה מה שמעתי חידוש אצלי, וכדי לערבב השטן. לערבב השטן? אנחנו יודעים שערבוב השטן זה בראש השנה. מה ערבוב שטן בחודש אלול? מה שהוא בא, ואני אומר לכם, זה אצלי חידוש עצום של השנה, וזה אני מתחיל את האלול. חידוש שנולד לפני כמה שעות. עבדתי על זה 40 פעם, לא שמתי לב לזה. השופר של ראש חודש אלול זה להזכיר את השופר של משה רבנו. השופר של כל החודש זה כדי לעורר בי תשובה, יפה, זה ידעתי, וכדי לערבב את השטן. מה זה ערבוב השטן? מה ערבוב השטן כאן? משהו פלאי, נפלא מאוד. בכלל, הנושא של 40 יום, תבדקו כאן בבח, לא מסודר כל כך, איך זה 40 יום? אז יום הכיפורים, מהיום, אז יום הכיפורים יש 40 יום? אה? 39. כי אלול, היום, היום למד אב, בדיוק, אה? ועוד חודש בדיוק זה יהיה א' תשרי, לא יהיה למד, למד אלול. אין למד אלול. חפשת אלול. אז יוצא 39. אז הבח כאן אומר שכנראה שבאותה שנה שמשה רבנו עלה, חודש אלול היה מעובר והיה למד אלול. כי אם לא יוצא פעם החשבון, איך יהיה 40 יום מראש חודש אלול על יום הכיפורים. צריכים להתחיל 40 יום מחפשת אב. צריכים להתחיל לתקוע מאתמול. כן? אבל ככה יוצא, כן? היום זה לא 40, היום זה כבר 39 יום, מהיום עד יום הכיפורים. אלה שבאו אתמול, הכנס התעוררות, זה היה כל שופר שם, אז יכול להיות שכבר התחילו את 40 יום אתמול, כן? אבל הישיבות שמתחילים ביום הראשון באלף, אלף דעות חודש אלול, שכה כל זה 39 יום. כל פנים, נחזור לעניין, לערבב את השטן בחודש אלול, חידוש עצום. למה? למה חידוש? בראש השנה אנחנו יודעים שיש פרשות לשטן לקטרג. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב הפסוק, והיא היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. פסוק באיוב, פרק א'. והיא היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכן. ויום אל השם אל השטן, השמת לבך, מאין באת, ויום אלו משות בארץ ומתהלך בה. מה זה משות בארץ? אומר רש"י, אני מחפש אקספריינטס, תיקים, כדי לקטרג. מזה אני בא, זאת הבישות בארץ ומתהלך בה. אני סובבתי בעולם ואני הביא איתי תיקים שמנים. אמר לו, השמת לבך על אבי איוב, כי אין כמוהו בארץ איש טעם וישר וירא אלוקים ושר מרע. אז השטן התעצבן ואמר, מה, החינם ירא איוב אלוקים? בחינם, תעבדת לו את הכל, שחת בעדו ובת ביתו, מעשי עליו ברכת, אולם שלח ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. והיא היום, אומר רש"י, המקום ראש השנה. מה זה בני האלוהים המלאכים המסתימים, בני הדין, להתייצב על השם, באים לדין על השם, לקבוע אותו משפט. למה אתה מבטר? למה אתה שותק? אתה רואה זה עושה זה וזה וזה, למה אתה מבטר לו? זה עכשיו להתייצב על השם. יש להם טענה על השופט, על הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מנהל את העולם במשפט עם הרשעים. ואז הקדוש ברוך הוא צריך לחפש עצות איך להגן על עם ישראל. אז הוא מצא עצה, איוב, זה היה גוי, נתן לו דק שמן, ואז הוא היה מבסוט, הוא שכח מלקטרג על עם ישראל. זאת אומרת, יש איזה יום בשנה שהקדוש ברוך הוא נותן מקום לשטן לקטרג, כי זה יום דין, יום משפט, זה ראש השנה. באחד בתשרי כל באי עולם עוברים בפניו כבני מרון, והשטן יש לו כוח לקטרג. הקדוש ברוך הוא לא יכול לדחות אותו, צריך לעשות פטנטים, אבל באופן כללי זה היום שלו. אז אנחנו באותו יום משתמשים בעצה של לערבב את השטן, לתקוע שופר, נדבר על זה בהמשך האלול, איך זה מערבב את השטן. אבל במשך חודש אלול, מה השטן? מה ערבוב השטן? מה יש יותר ערבוב שטן בחודש אלול יותר מאשר כל השנה? מילא ראש השנה זה יום דין, ויש לו כוח לקטרג, צריכים לערבב אותו. אתם שומעים את הנקודה? יש פה איזה קושי גדול. חודש אלול זה לא חודש של דין, זה חודש הרחמים והסליחות, כך כבר כל הספרים מביאים. הרש"י שהזכרנו בהתחלה, מה הראשונים ורצון אף אחרונים ברצון, הם ימי רצון, הם לא ימי דין. ואם הם ימי רצון, מה יש לנו תוכנית לערבב את השטן? זה חידוש עצום. אנחנו נוהגים כאן ברוך השם, אימצו את המנהג, הבאנו את זה מירושלים, לתקוע כאן אחרי התפילה כל בוקר, בשני המניינים. כי אומרים שאצל הספרדים לא, אבל באמת אצל הספרדים, רוב הספרדים בעולם, תוקעים ביעבור של הסליחות, בתוך הערב החום וחנון, תוקעים שופר כל הסליחות. אז אנחנו לא נוהגים בתוך היעבור, אז עושים את זה כפי מה שכתוב כאן בטור, תקנו חזל לתקוע, כן? אבל מחשבה חדשה, בחיים שלי לא האמנתי שבשופר של החודש אלול מתערבב השטן. ידעתי שזה לעורר בתשובה, זה שעון מעורר, אבל לערבב שטן? חידוש עצום, כתוב כאן. זה לא חידוש, אצלכם זה לא... פשוט תפס, שווה את לבי החידוש הזה. ננסה להגיד היום איזה דרך, בזאת השם, וזה כמו שאמרנו, דבר ביתו שיביא ברכה לעולם. ראיתי בהגמרה במסכת ברכות, זה נמצא בחוק לישראל של היום ראשון הקרוב שהיה, ואז אמרתי, אולי מן השמיים רוצים שנעסוק בזה קצת. בגמרא ברכות דף נ"ה כתוב ככה: ואמר רב יהודה אמר רב, שלושה צריכים רחמים. אנחנו עכשיו נמצאים בחודש הרחמים. מה עושים בחודש הרחמים? תראו, אמר רב יהודה אמר רב, שלושה צריכים רחמים. יש שלושה דברים שצריכים רחמי שמיים: מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב. אלה פלאים. זה ממש מביל. זה גמרות שצריכים, כמו שאומרים, לא לישון מהם. שלושה דברים צריכים רחמים: מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב. ושאר הדברים כבר לא צריכים רחמים. לא יודע איך זה עובד. בוא נהיה את הפסוקים קודם. מאיפה מלך טוב? בכתיב, פלגי מים לב מלך ביד השם. הלב של המלכים, כתוב הפסוק במשלה, כפלס, לב מלכים ביד השם. צריכים רחמים, שהשם יתה את לב המלך לטובה. שנה טובה, דכתיב, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. קדוש ברוך הוא תמיד, עיניים שלו משוטטות בארץ, מראשית השנה ועד אחרית שנה. הצריכים לחמי שמיים תמידים. שנה טובה. חלום טוב, דכתיב, אתה חלימני ותחייני. נתת לי חלום ונתת לי חיים. מה זה צריכים רחמים? פרט פלאים, תראו, זה גמרות שיש בהם הרבה אגדות, כשלומדים אותם, לומדים אותם מהר, ואין זמן להתעכב עליהם. אבל הפעם שראיתי זה בחוק, אז יצא לי, נפגשו עיניי עם הרשי. אומר רשי, מה זה צריכים רחמים? צריכים לבקש רחמים שיבואו. אדם צריך לבקש רחמים על מלך טוב, על שנה טובה ועל חלום טוב. למה? לפי שהם בידו של הקדוש ברוך הוא, ואין להם רשות לבוא אלא ברשותו. מבילה. לפי שהם בידו של הקדוש ברוך הוא, ואין להם רשות לבוא אלא ברשותו. קושיה עצומה, נכון? מה הקושיה? ושאר הדברים? כן? הכל ביד השם. אז קודם כל נראה מה שכתוב כאן, ששאר הדברים הקדוש ברוך הוא כן מפקיד ביד שליחים. שאר הדברים הוא מפקיד ביד שליחים, אבל השלושת הדברים האלה, מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב, זה מנהל אותו הוא בעצמו. ולכן צריכים רחמים. כן? לא יודע. תראו, צריכים להתבונן בדברים. מה כתוב כאן? לכאורה, תראו, יש פה דבר שמחודש מאוד, תכף תשמעו למה. דרך כלל אנחנו יודעים ששנה טובה, מבקשים שנה טובה, לקראת תחילת השנה, שנה טובה מתוקה, שנה טובה מתוקה. אחד שבאמצע השבט, הדר יגיד שנה טובה, גוטיור. יש את האשכנזים אומרים כל הזמן גוטיור, אומרים למה זה גוטיור, כן, עכשיו זה לא גוטיור, גוטיור עבר כבר. שנה טובה כבר עבר, זה ראש השונה. אומרים שנה טובה. אבל האמת היא שזה לא נכון. אנחנו יש לנו ברכת השנים שלוש פעמים ביום. ברך עלינו את השנה הזאת, את כל יתרת התורה, מברך השנים. ותהיה חליטה חיים ושרה ושלום כשנים הטובות לברכה. שנה טובה מבקשים שלוש פעמים בתפילה. אז רואים מכאן קודם כל שיש לנו איזה טעות בהבנה של שנה טובה. תמיד שנה טובה אצלנו זה מקובל שזה נושא של השנה ביום כיפור. וכאן כתוב שיש פה עניין שצריכים רחמים. כן? מלך טוב, מה זה מלך טוב? כשלמדתי את הגמרא בפעמים הקודמות חשבתי, מגיע תקופה של בחירות, נשיא ארצות הברית, מי יהיה הנשיא, אל פרי או אל פן, הימין או השמאל, הרפובליקנים או הדמוקרטים. אז זה צריכים לחמי שמיים שיהיה מלך טוב לאומה, כן? תכף תראו שזה לא ככה. פלגי מים לב מלאכים ביד השם, זה כסדר. אותו מלך שחשבת שהוא טוב, כל הזמן ליבו ביד השם, כן? ופתאום יכול השם להפוך את ליבו לדבר שהוא לא טוב, לעם ישראל. או הפוך גם כן, יכול להיות מלך רע כמו צ'אבס, ולב מלאכים ביד השם יכול להפוך אותו בשנייה אחת שיהיה משהו לטובת עם ישראל. אז לכן צריכים רחמים כסדר, לא רק בשעת הבחירות שצריכים לבחור מלך וצריך להתפלל שיהיה מלך טוב, אלא אתה צריך שתהיה מלכות טובה, שהמלך הזה כל הזמן ליבו לא יתהפך לרע. למה? כי פלגי מים לב מלאכים ביד השם, הלב של המלך הוא נשלט על ידי הבורא 24 שעות, ואת זה לא נותן לי שליטה לאף אחד. זאת אומרת ככה, שהדברים, אני מנסה להגיד דרך בפשט כאן, שהדברים שקורים בעולם אחרי שנגזרים ביום הכיפורים, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ממנה אחראים על זה, ממנה מלאכים ממונים על זה. אבל העניין הזה של מלך, הקדוש ברוך הוא גזר שיהיה מלך פלוני, אבל הוא לא גזר איך הוא יתנהג, זה כסדר, מלב מלאכים ביד השם. הצריכים רחמים באופן קונסטנטי, כן? אותו דבר, חלום טוב. מה זה חלום טוב? תראו, זה חידוש גדול, מה שאני הולך להגיד עכשיו בפשט, קרוב לפשט. בגמרא כתוב, בהמשך כאן, במסכת, בפרק הרואה, לאדם טוב אין מראים חלום טוב. לאדם רע אין מראים חלום רע. כל ימיו שדוד המלך לא ראה חלום טוב. ככה כתוב בגמרא. מסבירה הגמרא, מסבירה שלמה, כי ברגע שאדם חולם חלום רע, כתוב בגמרא עצמה כתוב, היי חל מבישה עציבות מסתיה. מה זה עציבות מסתיה? העצבות שגורם לאדם החלום הרע הזה, זה עצמו כפרה כאילו שהדבר קרה. אז יוצא לפי זה שזה ברכה גדולה. אדם שחולם חלום רע צריך לשמוח מאוד. למה? כי הייתה לו איזה גזרה אולי, והוא קיבל אותה בחלום, הוא הצטער כאילו שזה קרה לו, כן? לאדם טוב אין מרים חלום טוב, למה אומר רש"י? כי על ידי חלום טוב הוא קיבל שמחה, ובאמת היה מגיע לו את השמחה הזאת לקבל אותה בחוש, לא בחלום. אז בקצרה הכלל הוא ככה, אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא את כל הדברים הטובים שנגזרו עליי, תשלח בחוש, ואת הדברים הרעים תשלח בחלום. זו הברכה הכי גדולה. אתם שומעים את הנקודה? בדיוק הפוך. אז מלא הדבר הזה הוא ביד השם כל הזמן. למה? השם מחליט כל יום אם הדבר הזה שנגזר על הבן אדם הזה, אם אדם עשה תשובה ולא מגיע לו לקבל עונש כזה, אז בואו ניתן לו את זה בחלום. או הפוך, אדם נגזר עליו להרוויח מפעל הפיס, ועכשיו הוא לא עשה זכויות מספיק, אז תיתן לו שירוויח את המפעל הפיס בחלום, ואז בזה יתקיים הגזרה שלו. אתם שומעים? אז זה פשוט חלום, חלום טוב זה ביד השם ולא ביד שליח. כי הקדוש ברוך הוא צריך להחליט כל יום האם את הגזרות הטובות והרעות לתת לו את זה בחוש או לתת לו את זה בחלום. זה נקודה הבנה כאן בעניין. עכשיו נבוא על מה אני בונה את הפירושים האלה, על הגמרא במסכת ראש השנה. בגמרא כתוב ככה, מאיפה הגמרא בברכות לקחה ששנה טובה צריכה רחמים? מאיפה? מהפסוק, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אומרת הגמרא ככה, במסכת ראש השנה דף י' ז' עמוד ב', על הפסוק הזה עצמו, הגמרא הביאה דרשה. מטיבה, עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרע. זה שכתוב, עיני השם אלוקיך בא, לפעמים זה לטובה, לפעמים זה לרע, איך? הכיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים. בראש השנה פסקו להם גשמים מועטים, חזרו בהם אחרי יום כיפור עשו תשובה. אומרת הגמרא, להוסיף עליהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, אי אפשר שיקבלו תוספת על מה שנגזר להם בראש השנה שעברה. כי יש תקציב, התקציב נקבע ביום כיפור. וכתבו להם במקום, נגיד ככה, 100 טון של מים, 10 טון של מים. זה מעט מאוד, זה יובש. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? להוסיף עליהם אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידם בזמנם על הארץ הצליחה להם, הכל לפי הארץ. מה עושה הקדוש ברוך הוא? את ה-10 טון של מים האלה, עושה שיפלו בדיוק בזמן של הזריעה, ובמקומות הזריעים, בעיר לא נופל מים, הגשמים נופלים רק במקומות שצריכים את הגשמים, ואז נהפכו ה-10 טון האלה שהיו כללה, זה מעט מוסלמים, הפכו להיות גשמי ברכה. עיתים לרעה כיצד, איך יכול להיות עיני השם אלוקיך בא לרעה? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים. ביום ראש השנה היו צדיקים גמורים, נפסק להם שפע. השנה יהיה שפע גדול של גשמים. אחרי יום כיפור לסוף חזרו בהם. הם הפכו, חזרו לשגרה, לפחות מהם אי אפשר, לתת להם פחות ממה שנגזר אי אפשר, כי כבר הקדוש ברוך הוא גזר להם לפי אותה שעה, באשר הוא שם, גזר להם גשמים מרובים, אבל לא מגיע להם. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? מצד אחד לא יכול לפחות מהם, מצד שני לא מגיע להם, הם חזרו לסורם. אלא הקדוש ברוך הוא מורידם שלא בזמנם על הארץ שאינה צריכה להם. אותם הגשמים יורדים כמו עכשיו בפקיסטן, 1,300,000 איש נהרגו בשיטפונות בשבועיים האחרונים, יותר מהצונמי. בצונמי נהרגו 250,000, עכשיו מתו בפקיסטן 1,300,000 איש בשבועיים האחרונים. שיטפונות, ומיליון סי יותר מהצונמי, והם מקצירים את זה, לא רוצים לספר את זה, ככה ראיתי בחדשות. כן, אז מה, כן, אז מה נקרא עיני השם אלוקיך הבא? בואו נחזור לעניין. מה נקרא עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה? תראו, כתוב כאן את היסוד הזה שאנחנו מחצים. מה כתוב כאן? אנחנו רגילים שהכל נגמר ביום כיפור, וזה נכון, הכל נגמר ביום כיפור שעבר, אבל יש לקדוש ברוך הוא פטנטים איך לקיים מה שכתוב, מה שנגזר ביום כיפור, בצורה כזאת או בצורה אחרת. יש כמות של גשמים מועטים, תקבל אותם. אדם נגזר עליו, נגיד, סכום כסף קטן שירוויח השנה. נגיד שגזרו עליו, אדם נורמלי, נגיד, כן, כמשל, נגיד אדם צריך 100,000 פזו לחיות במשך שנה, גזרו עליו 50,000 פזו. דוגמה, כן? אז זה נקרא צמצום. עונש, זה פרנסה לא טובה, כן? אבל הקדוש ברוך הוא אדם חזר בתשובה אחרי זה, יכול לסדר שבדיוק מצא פה הנחה ושם הנחה, ויש כזה אלפי סיפורים כאלה, והכסף הזה מביא לו יותר ברכה מ-200,000 פסו. ויכול להיות הפוך, אדם נגזר עליו 200,000 פסו שירוויח, זה כפול מה שהוא צריך, כן? אבל בדיוק זה מסתבר, כן? והכסף הזה אין בו ברכה. על זה כתוב, עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. על זה צריכים רחמים, גם מה שנגזר ביום כיפור שנה שעברה, שתוכל לקבל את זה בצורה הנכונה. אתם שומעים? אנחנו נמצאים בבעיה. כל יום כיפור ראיתי עכשיו בכתבים שלי משנים קודמות, והזדזעתי מהמשפט, משפט לא יודע מאיפה צמח לי, כן? אנחנו כל שנה בשעת נעילה חותמים לקדוש ברוך הוא צ'ק, אבל הצ'ק הזה אין לו כיסוי. כמה פעמים אדם יכול לקבל צ'ק בלי כיסוי? צ'ק es sin fondos. El fondo no está bien. הכיסוי, אנחנו נותנים צ'ק, מתחייבים לקדוש ברוך הוא דברים, והקדוש ברוך הוא תמורת זה נותן סחורה, סחורה לחיים, פרנסה טובה, ומגיע הצ'ק חוזר, ועוד הפעם חוזר. היה אחד שאמר למישהו, תן לי צ'ק מת. אמר, מה זה צ'ק מת? כן? צ'ק חי זה שהולך לבנק וחוזר, הולך לבנק וחוזר, זה צ'ק חי. צ'ק מת, עשה אותו פעם, הבנק נקבר שם, כן? זאת אומרת, יש כיסוי. יש סיפור שפעם אחת, ככה מספרים, שמחת ראש חודש קצת להזכיר, ונתה לדיחותה, מספרים שפעם אחת מישהו היה רשע גדול בגיהינום, ובאו, היה מלאך רפאל, אמר לו, באתי להוציא אותך מכאן, למה? אומר, הבן שלך היה מקביט ככה למטה לבנות בית כנסת או בית מדרש, והבן שלך תרם 50,000 דולר לעילוי נשמת מול אביו. וידוע שיש כוח לצדקה של הבן, כפר לעמך ישראל, מכאן שהחיים מכפרים על המתים. אז עכשיו מוצאים אותך מגינה שמוצא בגן עדן בזכות הצדקה של הבן. אחרי 72 שעות חוזר המלאך גבריאל, אומר בוא תחזור לגינה. מה קרה? הצ'ק חזר. כן? זה בעיה, אדם צריך לתת צ'ק עם כיסוי. כמה שנים כבר יכולים אנחנו לתת לקדוש ברוך הוא? מיום שנהיינו בר מצווה, מגיעים בשעת נעילה ונותנים צ'קים ואנחנו לא מכסים אותם, או מכסים חלקית, כן? אז יש לנו מצב, תראו, המצב הוא ככה. בשעה אנחנו אומרים בתפילה לראש חודש, היום אמרנו, יהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. יש כוח בסוף החודש להיות סוף וקץ לכל צרותינו. מה העניין? גם כן בתחילת ליל ראש השנה אומרים תיכלה שנה וקללותיה. מה זה תיכלה שנה וקללותיה, ומה זה סוף וקץ לכל צרותינו? תראו, החודש הזה היה הרבה צרות, הרבה צרות. מה שקרה בשבוע האחרון, השם ירחם, השם ישמור, זה קריאה, זה יותר משופר, היתקה שופר ואי ועם לא יחרדו. משפחה שלמה ביום חמישי שעבר בארץ ישראל, הסבא והסבתא, סבא מן 53, מה זה סבא? סבא צעיר, עם אשתו, לוקחים את הבת שלהם הנשואה, עם ארבעה נכדים, עם החתן, לוקחים אותם לסוף שבוע, כנראה סבא רצה, תדע עם התנה, במושב קוממיות, חרדים מביתר עילית, חסידים. הסבא הזמין את החתן שלו, את הבת שלו ואת הנכדים, ללכת לעשות סוף שבוע במושב קוממיות. נופש, מה יש, מה דבר יותר פשוט מזה? היה להם שכן שהוא נהג מיניבוס, הוא הציע את עצמו לקחת אותם בחינם או רק במחיר הדלק. 5 קילומטר לפני שמגיעים למושב קוממיות יש שם פסי רכבת, והנהג לא ראה את הפלומה, הפלומה הייתה בך, איך אומרים בעברית, שכחתי חומרים, איך המחסום היה למטה, היה ירוד, ראיתי את התמונה שם, זה כביש דו-סטרי, זאת אומרת שככה וככה, והיה מחסום אחד כאן, המחסום שני כאן, חצי מחסום, זאת אומרת, לילה שבאים מכאן. הוא לא ראה, הוא עבר את המחסום, הוא שבר את המחסום, ועלה לפסים, ולא מבינים למה הוא לא המשיך, או הוא רוצה לחזור אחורה, והוא המשיך, כן. ורחמנא ליצלן, משפחה שלמה נגדעה, בת יחידה, הסבא, הסבתא, הבת, וארבעת הילדים, והאישה הייתה בהיריון, 7 לוויות ביום שישי בבוקר, משפחה אחת, החברה קדישה לא היה לה כוח, היית צריכים לבקש עזרה מחברה. 7 מיטות, היית אותם בתמונה, 7 מיטות, ב-10:30 בבוקר ביום שישי הייתה לוויה בירושלים, ולמרבה הכי כואב בכל, לא הכי כואב, לא יודע איך להסתכל על זה, מי ניצל? הנהג והחתן. החתן בטיפול נמרץ והנהג כמעט רגיל, קצת פצוע. דבר שהמוח לא תופס, גזרה נוראה, לא פשוט. היתקה שופר בעיר ועם לא יחרדו. באותו, זה היה כף וב אב, אמרו כף וב אב זה כואב, כף וב אב. באותו יום אישה אחת בת 52 מרמת שלמה בירושלים עם אחותה בת 42 נוסעים לחוף, לים בתל אביב, חוף הנפרד. לא יודע באיזה צורה נסחפו, המים סחפו אותם, עד שהגיעו הצלה, לקחו אותם, הצליחו להציל את האחות הקטנה, והאימא הגדולה, האחות הגדולה, אימא ל-11 ילדים, הלכה למוות, טבעה למוות, ואתמול הייתה צריכה להיות החתונה של הבת שלה עם הנכד של ראש ישיבת פולת יוסף. אתמול הייתה חתונה, היה תאריך כבר, דחו את החתונה. אימא ל-11 ילדים, כנראה היא נסעה קצת להתרנן לפני החתונה, להוריד קצת את המתח. מה דבר יותר פשוט מזה? אני אומר לכם דברים מבהילים. אתמול פתחתי את החדשות בארץ, בחור בן 13 נהיה בר מצווה לפני שבועיים, קיבל אחרי בר מצווה איזה מחלה, אתמול קברו אותו בבית שמש ממסיאנה. היה דברים נוראים, כן? מה שקרה פה עם התינוק, גם כן התינוק היה בסדר, היה מתפתח באופן חיובי ביותר. הרופאים הופתעו מהפטירה של הילד, לא יכולו להאמין. התינוק היה, עבר את כל הניסיונות והיה מתקדם לכיוון ה... באותו יום שבת שהוא נפטר, נפטר למוצאי שבת, ראשון בבוקר, הוא היה משחק בגן עם הילדים שם בקורנבקה. הוא היה בהתפתחות שלו, הייתה טובה, חיובית. כן, זה נקרא אסון. אתמול בלילה, אני באמצע כנס התעוררות, אני מקבל ידיעה, יהודי שאתם מכירים שמגיע לפה לימים נוראים, מבוגוטה, מקולומביה. הוא התקשר אליי כשהייתי בברקרוז, שחמיב פתאום גילו אצלו איזו מחלה חמורה. כן, הוא סיפר לי שביום ראשון שעבר, לא, זה לא ראשון, ביום ראשון הקודם, הוא היה בחוף הים איתו ושיחקו כלא, אדם בן 50 וכמה, 55 ו-6, שיחקו עם הנכדים, הילדים, כמו כלום. אחרי יומיים מגלים משהו, אתמול, עכשיו קוברים אותו, ברגע, היום עכשיו קברו אותו כבר לפני שעתיים, כן? דברים מבהילים, אנשים יוצאים לנופש וחוזרים עלינו. כל הדברים האלה שקורים ביחד בשבוע אחת, זה צריך להיות בגדר, יתקע שופר בעיר. יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. על זה אנחנו צריכים לכוון, יהיה החודש הזה סוף וקץ וכל צלותינו. עכשיו זה הרגעים האחרונים של חודש אב, שהיו בו אסונות, חוץ מחורבן בית המקדש, קרו אצלנו אסונות באנשים קרובים ומקורבים ומכירים, והתפרסם בארץ, האסון הזה של הרכבת זה, אין מי שלא מדבר מזה, גם החילונים, הכל זה, יש דיון עד כדי כך באתרים החרדים, אם היה בית המקדש קיים, מי הולך לגלות? נהג הרכבת או נהג המיניבוס? הוא הרג? הוא לא נתקע ברכבת. הרכבת נתקע בו. מי רצח פה בשוגג? זה עוד סוגיה. עוד סוגיה אם זה מייזיד או שוגג. גם על זה דנו שם, אם זה נקרא מייזיד או שוגג. בוא נגיד שהכל נקרא שוגג. מי הרוצח בפועל? יש אומרים שהמיניבוס זה רק גרמה. הוא שם את עצמו שם, אבל מה יעשה מי שרצח? זה נהג הרכבת. כן? אז אונס, אז יהיה פטור של אונס, בסדר, אבל לא מצא, אבל למה יש הרוצח נקרא זה שנתן את המכה? אבל מישהו אחר דן לא, כיוון שהחץ כבר קיים, זה כמו שאחד זה רק חץ, ומישהו שם בן אדם שם, זה מקרב דבר אצל האש, מקרב מצמצם, אז יש דיונים באתרי אינטרנט, מי גואל אדם, אם רוצה להרוג מישהו, את מי ירוג גואל אדם, את נהג הרכבת או את נהג, עכשיו הנהג של המיניבוס, יש עליו תביעה משפטית, יכול להיות שישב כמה שנים בכלא, היה שם איזו רשלנות מסוימת. אבל מסכן, זה שכנים דלת מול דלת, הוא לא יהיה לו חיים כבר, גם אם הוא לא יהיה, הוא עשה להם טובה שלקח אותם מרצון טוב, היו ידידים שלו, ידידי נפש, שכנים מדלת מול דלת, דברים מחרידים, האסון הזה, והחתן שעדיין בטיפול נמרץ, כשהוא התעורר וידע שפתאום נשאר בלי אישה, בלי שבר, בלי שוויגר, בלי ילדים, בלי אישה בהיריון, ילך לבקר בבית החיים שבעה קרובי משפחה שנגדעו בשבריר של שנייה, ככה כתוב בעצם, בשבריר של שתייה הסתנתה היסטוריה של, כן, כל זה נגזר ביום כיפור שעבר. בראשונה ונחתם זדים ביום כיפור בשעת נעילה. לכן רבותיי, הדברים האלה כשקורים, לכאורה כשקורה שבוע לפני ראש חודש שלו, דברים כאלה, זה צריך לזעזע את הלב, וזה השופר שכבר תקעו לנו בשמיים. מי שלא הצליח לשמוע כל שופר כאן למטה, אז הוא שמע את הקול שופר של האסונות האלה. מי שלא שמע את זה בחלשות, אז הוא שמע את זה עכשיו בשיחה הזאת. לפי דעתי החובה הגמורה להרעיד את הלבבות בעקבות השופרות האלה שהקדוש ברוך הוא ישמיע, הרעמים האלה שהקדוש ברוך הוא ישמיע משמיים. ובזה אנחנו מקיימים את העלה אלוקים בתרועה השם בקול שופר. אנחנו, יש לנו בפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה זה היום? היום הרת עולם. והיא היום. אין פסוק שמגדיר את התחלה של האלול כמו הפסוק הראשון של פרשת ראה שתמיד יוצא בשבת מברכים של חודש אלול. תדע לך שכל הברכה והכללה תלויה בהיום הזה, והיום הזה תלוי איך אתה מתחיל את השופר הראשון של ראש חודש אלול. וכדי לחזק את העניין שזה צריך להתחיל מעכשיו ולא מערב ראש השונה, אנחנו מעצם קיבלנו את השופרות האלה שנתקעו כבר בחודש אב. נקווה שבית השם יהיה סוף וקץ. אבל עיקר הדברים, אני רוצה פשוט לתת תשובה כאן לעבר את השטן, ועל החודש סוף וקץ לכל צלותינו. אני רוצה להגיד כאן נקודה. בשעה שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה על האדם, בין גזרה טובה ובין גזרה רעה. כן? נגיד ככה, אדם שנגזר, בוא נתחיל את החלק הטוב. אדם שנגזר עליו ביום הכיפורים שעבר,
שצריך להיות לו איזה הפתעה גדולה, ונגיד, נגיד, נדבר לשפה של כסף, צריך להביח מיליון דולר, דוגמה, באיזה צולה שהיא, כן? בעקבות התשובה וההבטחות שהבטיח. עובר יום כיפור, עובר סוכות, הקדוש ברוך הוא רואה שההבטחות לא, כנראה אין להם כיסוי. הוא אומר, טוב, נחכה, כבר גזרתי עליו, אבל אמרנו שבמשך השנה הזאת הוא צריך לקבל את זה. בתשרי הוא לא יקבל, הוא לא יקבל את זה בחשבן. מגיע זמן חשבן, רואים שהפוך, הוא הולך לכיוון השני, לא, אז בחשבן בטח לא. מגיע כיסלי, וככה הקדוש ברוך הוא דוחה, כן? והגזרות הטובות האלה יש להם תוקף. התוקף זה שנת תשעין. תשעין צריך להתקיים. כשמגיע חודש אלול, יש הרבה גזרות טובות שעדיין לא קיבלנו אותן. על זה כתוב הפסוק, אומר האור החיים הקדוש, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, פשט כתבו. מה זה והשיגוך? אומר האור החיים, יש לפעמים ברכות שנמצאים כבר תלויות ועומדות, אבל אין להם את האישור להגיע לאדם. זה כבר נמצא, זה שייך לו כבר. Es como una transferencia que te transfieren de banco a banco a tu nombre y el banco la rebota. Ya está transferida, זה כבר צריך להיות העברה מחשבון לחשבון, אבל יש איזו סיבה שזה נתקע בדרך. ועל זה כתוב, באו עליך הברכות האלה והשיגוך. אדם צריך לעבוד. ביום כיפור אנחנו עובדים על הברכות עצמם, ובמשך השנה צריכים והשיגוך. סיפרתי פעם, לא יודע אם פה שמעו את זה, בספניולית כבר סיפרתי, לא זוכר אם בעברית גם כן, הדבר שראיתי באחד המקומות שהייתי בארץ פעם בשטיבלך, ראיתי דבר וזה מאוד משך את תשומת לבי. מספרים שהגיע פעם ככה אדם, בעל הבית פשוט לרב, אמר לו, אני יש לי הרבה בעיות כספיות וזה, ואני צריך עכשיו יום כיפור, מה אני אעשה? אמר לו הרב, אם תהיה צדיק ביום כיפור, אז הקדוש ברוך הוא יפתור לך את כל הבעיות. אומר, אתה בטוח? אומר, כן, מה? אני הבעיות שלי זה 2-3 מיליון דולר. אתה תהיה צדיק ביום כיפור, הכל יסודר לך. קונסטה אמר לו, תזכור, אם לא, אני מפרסם. אומר, כן, קונסטה. אז הוא הלך, קנה לעצמו תלית, חלוק לבן ליום כיפור, קיטל, אף פעם לא עבד קיטל, קיטל, וטבל 100 טבילות בערב כיפור, ועשה 100 נרות, ועשה את כל הסליחות, ואת כל התעני דיבור, כל החודש, כל הסרט עם התשובה צם, ויום כיפור לבש תלית ככה לראש, עם הקיטל הלבן, והוא מתפלל כל היום בעמידה, ומהקדוש ברוך הוא, פרנסה טובה, מיליון דולר, ושלוש מיליון דולר, וזה וזה, ומוצאי כיפור, שואל את הרב, נו, איך הייתי? אמר לו, 100%, 10. יתנו לי את השלוש מיליון, בטח, אמרתי לך שכן, כן? הגיע חודש חשבן, שום דבר, כסלב, שום דבר, טבת, שום דבר, יותר גרוע מכל השנים. ניסן וזה, אז הוא התעצבן על הרב, הפסיק ללכת לבית הכנסת, כמובן של אותו רב, והוא היה עצבני. שנה הבאה הוא אמר, אני כבר לא מתפלל בבית הכנסת של אותו רב, הלך להתפלל במקום אחר, והוא גם כן לקח את הכיתל, ולבש, משנה שעברה, לא יקנה בגדים אחרים, ולקח את התלית אותו תלית, ושם, וביום כיפור הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, שנה שעברה הבטחת לי 3 מיליון דולר, איפה הם? אמר לו המלאך, כל השנה חיפשתי אותך, לא ראיתי אותך. אמרו לי בשמיים, תן 3 מיליון דולר לאדם עם חלוק לבן, עם צלית על הראש, אדם צדיק שכל היום בבית הכנסת, כשתראה בן אדם כזה, תן לו 3 מיליון דולר. כל הזמן המלאך אומר, אני מחפש בן אדם כזה, ולא נמצא בו, לא מוצא אותו. טוב שראיתי אותך, אבל זה כבר נגמר, זה היה התוקף של זה, זה היה אז השנה, הצ'ק היה אז השנה שעברה, עכשיו אתה צריך עוד הפעם. יש פה איזו נקודה שלא באו עליך ברכות והשיגוך. כל מה שביקשת ביום כיפור לטובה נתנו לך, אבל נתנו לך איך שהיית נראה ביום כיפור, לא שאתה נראה היום. כן? בוא תראה עוד הפעם כמו יום כיפור שעבר, ותקבל את כל הברכות שהקציבו לך. זו העבודה של חודש אלול, לקבל את והשיגוך. עכשיו בוא נלך לצד השני. אם חס ושלום נגזרה גזרה רעה לאדם, בגלל שהדין אמת ונגזר דין, הקדוש ברוך הוא גזר שבן אדם בשנה כזאת, מדבר בשפה רפה יותר, צריך לקבל איזה מחלה, להתאשפז שבוע בבית חולים. לא נדבר יותר מזה, כן? עד כאן. נגזר עליו שהוא צריך להיכנס שבוע לבית חולים השנה, לחפר על עוונותיו. כן? אחרי יום הכיפורים, בא השטן אומר, הנה, תן לי להכניס אותו לבית חולים. הקדוש ברוך הוא עכשיו לפני סוכות, מכין סוכה, מכין ארבע מינים, איך תכניס אותו לבית חולים עכשיו? תקלקל את כל שמחת החג, חכה שיעבור סוכות, שמחת תורה, ונטפל. טוב, אברהם הזה מתחזק בסוכות, מתקרב לשם, שמח וזה, וטוב לב. ישרו חג של סוכות, בא השטן אחרי ישרו חג, אומר לו, טוב, עכשיו כבר עבר סוכות, עכשיו יישם כל החודש, לא? כיוון שעלה כולו בשמחה, חכה שיבוא ראש חודש, ראש חודש. בא ראש חודש, בן אדם מתחיל את הזמן חזק לנעות וזה, נתן, תן להכניס אותו להשפוז, אומר, תשמע, עכשיו הוא התחיל להתחזק, עכשיו ידעו נכניס אותו להשפוז, חכה, יש לנו זמן, הרי יש שנה, כי יש שנה לממש את הגזר דין, מה בוער לך? וככה הקב' ברוך הוא דוחה, יש לזה הרבה ראיות, הקב' ברוך הוא דוחה, יום אחד שהשטן מוצא מקום לגבות את חובו, בדיוק באותו יום הבן אדם עשה איזה צדקה, הקב' ברוך הוא אומר, תשמע, כתוב צדקה תציל עם מוות, בדיוק עכשיו יקרה לו, תן לו עוד יום, 24 שעות, לא ביום שהוא עשה את החסד הזה, כי זה חילול השם, תעשה את זה מחר, וככה האדם צריך, ככה תורה מראה, עשית בבוקר זרת זרעך ולערב אל תנח ידיך, יש במדרש אחד מהפירושים, עשה צדקה בבוקר יעשה צדקה בערב, כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה, אתה לא יודע אם הצדקה של הבוקר היא מצילה אותך, או הצדקה של אחר הצדקה, אתה לא יודע בדיוק אם השטן באותו רגע הוא הולך לממש, והצדקה הזאת דוחה את הגזרה בעוד יום. אנחנו כל הזמן, זה נקרא בשפה המשפטית, זה נקרא אמפרו. שמים כסון אמפרו? אדם שיש לו גזר דין להיכנס לבית סוהר, היא באה איתה אמפרה. אמפרו זה לא פרוש שהוא הרוויח את המשפט. המשפט הוא, אמפרו זה הגנה שבינתיים לא. עד שיבררו, עד שיערער, יש לו ערעור, יש לו זה, אמפרו. אנחנו כל הזמן חיים במיום כיפור, עד יום כיפור הבא, חיים באמפרו. אני ככה, כל פנים בעצמי, אני חי ככה. כל יום אני אומר, אולי יש עליי איזה גזרה, ואני צריך לדחות אותה ל-24 שעות. לא להרבה זמן. ומחר עוד 24 שעות, וככה אנחנו דוחים. מתי השטן נכנס ללחץ? בחודש האחרון של השנה. כי הוא יודע, מה שהוא לא יגבה עכשיו, גמרנו, נגמר השנה, עכשיו ככה, יש גזרות, זה חידוש, יש גזרות שצריכות להתקיים בשנה, ויש גזרות בחודש מסוים. למשל, אם ביום כיפור נגזר שבחודש סיוון יקרה למישהו משהו, אז השטן נכנס בלחש ביום האחרון של אותו חודש. אומר, אם עכשיו אני לא מכניס תורה, כי הגזרה הייתה באותו חודש דווקא. אנחנו אומרים, ויהיה החודש הזה, סוף בקש, לכל צד יותר, אתה עושה יום כיפור קטן, עושה סליחות, עושה צדקות, אז באותו יום לא יכול לקרוא שום דבר, נגמר החודש, הוא כבר לא יכול לממש. אבל רוב הגזרות שנגזרים, התוקף שלהם זה שנה. יש חידוש במשנה ברורה. אתם ראיתם את המשנה ברורה, חידוש גדול. שבראש השנה נגזר על האדם, כן, כל מה שיקרה לו בשנה הבאה, ולפעמים לכמה שנים. זה חידוש במשנה ברורה. תסתכלו שם, ולפעמים לכמה שנים, כן? חידוש גדול, בפשטות זה לשנה אחת. אבל נתרכז בשנה. 90% מהגזרות שנגזרו ביום כיפור שעבר, יש להם תוקף שנת 5770. ואנחנו מאמינים שבקדוש ברוך הוא ברחמה ואלה רחפיים, הוא עושה פטנטים לדחות את הביצוע. ביצוע הוצאה לפועל. דוחה את זה. אבל מגיע החודש האחרון והשטן לוחץ. אומר, רגע, בן אדם הזה עברו כבר 11 חודש ולא עשינו כלום. גזרנו עליו ולא עשינו כלום. אז מתחיל ללחוץ. אני היה לי סיפור. לא היה איזה בעיה בארץ עם איזה משפט שמה. איזה סיפור, סיפור הלוך, לא רוצה לספר את זה עכשיו. כן, כי אין זמן. הסיפור מאוד מעניין. נפלתי בפח, רימו אותי עם כרטיסי טיסה, סיפור. כן, והייתי צריך לברוח מארץ בגלל הבעיה הזאת. ואחר כך עשיתי דרכון חדש, ונכנסתי לארץ כמה פעמים, נכנסתי ובירדתי עם מישהו שיודע מהמשטרה, שאני אין לי שם מעצר עיכוב יציאה, נכנסתי ויצאתי כמה פעמים, המשפחה, נסעתי וזה, יום אחד, אחרי 4 או 5 פעמים שנסעתי לארץ, יום אחד אני מגיע, זה עבר כבר מזה 5 שנים מהסיפור, אני מגיע יום אחד לחתונה של הבת של הבדת, ביום, תהיית אז בארץ, באותו יום שאני מגיע לשדה תעופה, עוצרים אותי, על הסיפור הזה. לא משנה, בסוף סידרנו, דיברנו עם אנשים, הוכחתי שרימו אותי וזה, ונתתי גם קצת כסף וזה, והעניין הסתדר. אבל שאלתי את עצמי, מה קרה? אני הכנסתי 4-5 פעמים או יותר, ולא תפסות. לפני חודשיים הייתי פה עם כל המשפחה, וגרתי פה, הייתי חודשיים בירושלים, והכל נכנסתי ויצאתי, מה קרה פה? גילו לי את הסוד. יש מה שנקרא חוק ההתיישנות. ויודעים מה זה חוק התיישנות? Un tic, un expediente de más de 5 años, de ese tipo de problema, אחרי 5 שנים סוגרים אותו, זורקים אותו. כאילו אם לא הצליחו לתפוס את הבן אדם בזה, כבר לא יכולים, כמה יכולים להחזיק תיקים? 20 שנה? יש עבירות ש-10 שנים, יש עבירות ש-5 שנה, אבל הסוג העבירה שהיה לי שם, הבעיה שהייתה שם, זה חוק ההתיישנות חל אחרי 5 שנים. והיה חסר עוד חודש לסיום ה-5 שנים, אז הם לוקחים את כל התיקים שהולכים להפוג את העורף ומנסים בכל דרך, ועד שלחו עזרה בארצות הברית, אם שאול מלך יעבור דרך ארצות הברית תודיעו לנו. באמת עצו אותי באמריקה, הרי תחסתי למה, בדקו אותי כולי, שאלו אותי 10 שאלות ואיזה מלון אני אהיה בארץ, ואף פעם לא ישאל אותי שאלות, ואני לא שמתי, לא עליתי על הדעת שזה קשור משהו עם זה, אמרתי סתם, כנראה תפסו אותי קורבן לבדוק אותי כולי. היה להם הודעה מהארץ, אם יבוא שאול מלך זה תודיעו לנו ותשלחו אותו ישר אלינו. וכך היה, הם שלחו הודעה מאמריקה לארץ, הבן אדם הזה שאתם מחפשים הוא בדרך אליכם, הוא מגיע מחר בשעה פלונית, איך זה הגעתי ישר, תפסו אותי ושם אותי במעצר. מעצר, זאת אומרת בטניבו, עד שמחר לקחו אותי לירושלים באזיקים. כן, מה? כן, מיטות מביטון. שמתי על זה, על ביטון, כן. בשדה התעופה. הכל פנים, אבל מה המוסר שאני רוצה לקחת מזה? בשעה שפיק הולך לפוג תוקפו, אז המשטרה רוצה, לפני שדוקים פיק, רוצים לנסות לתפוס את הבן אדם. זה המצב שלנו באלול. השטן יש לו פיק, והוא לא יוכל לממש אותו, ועכשיו יש לו חודש האחרון, אם לא יממש אותו, ואנחנו מה עושים בחודש אלול? אומרים ריבונו של עולם, חכה, אני עכשיו מתחיל זמן, תן לי עוד יום. מחר עושים צדקה, פתאום ביום חמישי נגמר ראש חודש, מה הבעיה עכשיו? קנתי לצליחות, שיש ברבע בבוקר, אתה יודע מה זה בשבילי לקום שעה קודם? לבטל מהמיטה שלי, כשברוך הוא אומר לשטן היום, התחיל כזה צדיק, תעשה לו משהו, תן לו עוד יום. יום שישי אחר כך, בא מקבל שבת שעה קודם, מקורא פרש מי מקרא, עושה את כל ההכנות של שבת, אומר לו, עכשיו אי אפשר, עכשיו שבת קודש, שבת מנוחה, וככה דוחים ודוחים ודוחים. מתי הלחץ הכי גדול של השטן? מתי הכי גדול? חפתת אלול. ביום האחרון של השנה, הוא בלחץ נוראי, משהו לא יעשה היום, ואז באותו יום כולם צמים, וקמים בבוקר לסליחות בחמש, וכל היום עד לקנרות, ומקוואות וטבילות, ודוחים ודוחים, איך שמגיע הליל ראש השנה, אנחנו נושמים, אומרים, תיך לשנה וכלות, עבדנו עליך שטן, התיקים נגמרו. התיקים, מה שלא הצלחת לממש, נגמר, כן? אז יוצא לפי זה, אם החידוש הזה נכון, ואני כמעט בטוח, תבדקו בספרים, זה חידוש שמתחדש כאן בבית מדרשנו, אבל זה בנוי על יסודות, כן? אם החידוש הזה נכון, יוצא שחודש אלול, אמנם הוא חודש הרחמים והצליחות, אבל זה החודש שהשטן לוחץ. למה? כי יש לו הרבה תיקים שלא בוצעו. ואם השטן לוחץ, אז צריכים לבלבל אותו. ואיך מבלבלים אותו? תוקעים שופר, לערבב את השטן, זה ליישב את הקושיה מהטור. מה יש עיבוב שטן בחודש אלול? עיבוב שטן זה בראש השנה. תשובה, זה לא על המשפט, על המשפט מערבבים בראש השנה, אבל על הביצוע, על ההוצאה לפועל, שהשטן לוחץ בחודש אלול, על זה צריכים לערבב אותו ולבלבל אותו עם שופרות, עם צדקות, עם סליחות, עם דברים. זה נראה לי חידוש אמיתי ונכון. יהי רצון באמת שנזכה, באמת צריכים אנחנו להתחזק מאוד, להתחזק מאוד. אסור, אסור, הסכנה הכי גדולה זה להיות בשגרה, בולבל על הרוטינה, זה לא רוטינה. הרוטינה של אלול, השגרה של אלול, ראיתי עכשיו בספר של המשגיח מלאי קוז, הוא אומר, אדם ש, כמו שאדם נוסע לחופש, אז הוא מציאות אחרת, הוא עכשיו נמצא בחופש, זה מציאות, הוא מהות אחרת, זה לא החיים השגרתיים שלו. מאדם נוסע לאלול, ככה אומר, תתאים לו כטרנספורטר האלול. אני עכשיו נמצא ב-40 יום של אלול. זה משהו אחר, אני לא, אסור להיות בשגרה, אסור. בפרט אחרי האסונות האלה שקרו, בפרט אחרי החידוש שאמרנו היום להרבב את השטן, צריכים אנחנו לקחת את עצמנו לידיים, מדבר על עצמי, עשיתי לעצמי הרבה קבלות, יהיה רצון שנוכל לקבל אותם, לממש אותם בחודש אלול. השטן יש לו כל מיני פטנטים להשיח דעתו של אדם מהחשיבות של הימים הללו. יש לו פטנטים, הוא מוצא פתאום פה פנצ'ר בגלגל, פה זה, וצריכים להשתדל מאוד שלא להיגרר, לא להיסחף אחרי הפטנטים. ראיתי בספר של המשגיח גם כן שם מביא, שאברך שאל אותו באלול, היה בלייקוז, אברך מהתלמידים שלו, או בחור או אברך, שיש לו הזדמנות למצוא תפילין מהודרות מאוד עם כל מיני הידורים, אבל צריך למצוא עד ברוקלין כדי לפגוש את הסופר ולקנות ממנו וזה. אבל השאלה הזאת זה אלול. מצד שני, זה בקדוק הדין, זה חיזוק במצוות, כן? אמר לו, המשגיח, תשמע, הידור במצוות תפילין דבר יקר מאוד, כן? אבל תדע לך שתיזהר מאוד שזה לא יצאת היצר להוציא את האדם מהאלול. גם בדרכים של מצוות, יש לפעמים חתונות, יש דברים שחיובים שצריכים באמת לשמח חתן וקלה, אבל להיזהר שכל זה לא יוציא את האדם מהחובה הגדולה של הימים הללו ומהטרסנדנציה, מהחיות שיש לכל אחד על משפחתו, על בני ביתו, על בני עירו, על עם ישראל. כל הדברים שנעשה בחודש אלול הם יכולים לשנות את ה... לא מדבר עכשיו על השנה הבאה, מדברים עכשיו על שנה טובה. כמו שאמרנו, שלושה דברים צריכים רחמים, שנה טובה. מה זה שנה טובה? לפי הביור, כל הביורים שאמרנו, כיוון שהקדוש ברוך הוא עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, אני בא לסיים עכשיו את השיחה עם מה שפתחנו. מה הפירוש מראשית השנה ועד אחרית שנה? כל מה שנגזר בכיפור זה היה עסק של הקדוש ברוך הוא עם השטן, הוא גזר. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא כל הזמן מתמרן, עשי שיהיה מהנברו, מתמרן, כמו שיעשה מרומטה, כמו שיעשה מתמרן, מתמרן, מכוון איך לעשות עם הגזרות האלה, לדחות אותם. ועל זה צריכים רחמים כסדר, ועל זה יש אותיה חריטה, חיים וסבא ושלום כשנים הטובות לברכה. עיקר הבעיה זה החריטה, החרית שנה. למה החרית שנה? כי בחרית שנה יש לחץ של השטן, וצריכים לנסות לערבב אותו כמו שערבבנו אותו בתחילת השנה. אז אם אנחנו ניקח את עצמנו עם הרצינות של הימים הללו, עצם הדבר, העובדה שאדם לוקח, שואלים הרבה מה צריכים לעשות בחודש אלול. קשה לתת איזה תדריך, ומפה מה לעשות, כן? אומר המזגיח שמה, אני לא יודע מה להגיד לאנשים מה לעשות, כך הוא אומר, אבל דבר אחד אני מבטיח, הוא אומר, מי שעובד על עצמו ולוקח את עצמו לידיים, הוא משיג משהו בימים הללו, מתוך הניסיון. רק מישהו, כל דבר קטן שעדיין ייקח על עצמו בתור אלול, כמו התקיעת שופר הזאת שהיא סמלית, להזכיר מתי משה רבנו עלה, דבר קטן שעדיין ייקח לעצמו, שבחודש אלול הוא נמנע מהדבר הזה. בחודש אלול, היה לי פה בחור בישיבה, אחד מהבחור מהארגנטינאים שלמדו כאן בתקופה של הבחורים, שהוא בא אליי בערב ראש חודש אלול על הפנימיה כאן ב-29 והישיבה כאן ב-23, הלימוד, הוא ביקש האם הוא יכול לישון כאן למעלה, באיזה מזרון. שאלת מה יש? אומר כי הוא רוצה החודש אלול הזה לא לצאת מכותלי הישיבה. ואם הוא יוצא מכאן ועד הפנימיה, אז הוא מרגיש שזה גם נקרא יציאה מכותלי הישיבה. באמת לא נתתי לו רשות, כי לא רציתי שיהיה דבר מוזר ובולט. אמרתי לו שה-40 עמות האלה זה נקראים כותלי הישיבה עדיין, כן? באמת הוא גדל את עצמו, והוא לא יצא מכותלי הישיבה וכאן מהפנימיה. במשך כל לא חתונות, לא שמחות, לא... היה איזה בחור בבית חולים תמיד בישיבה, שבתקופה הקודמת הוא היה כל לילה איתו, הוא היה מאוד מקושר איתו, אבל הוא ביקש שמראש חודש אלול מישהו אחר יעשה את העבודה בשבילו, הוא לא רוצה לשיח דת. באמת אותה שנה הוא התעלה פה, הוא סיפר, הוא אחוז שלמד בארץ בישיבות, למד בחברון, הוא אמר שמה שהיה לו עלייה באותה שנה, הוא לא זוכר כזה דבר בחיים, וזה בנה אותו לכל החיים, הוא נשוי, אברך, כן? אדם שיקח לעצמו איזה גדר, איזה הגדרה, לא אומר דברים מופרזים, כל אחד לפי כוחו. משהו, אני זוכר, היה פה פעם, היה לי קרובת משפחה, אחותי הייתה פה גרה תקופה מסוימת, והוא ראה ילדים שמדברים, מספרים לשון הרע, אז היא צעקה, לשון הרע באלול, לשון הרע תמיד אסור, כן? אבל אם אתה מכניס את המילה אלול, אז כבר עשית שופר, נמצאים בחודש מיוחד. אני אומר ככה, כל דבר שעושים, למשל מחר, בסדר, כן? למד אלול, תפילה אלול, יום שישי, שבת אלול, פתאום יש עניין ניסיון של כעס, להגיד אני באלול לא כועס. דברים כאלה, אם אדם ייקח לעצמו, אז בעזרת השם יתברך נזכה, שעכשיו הרגעים האחרונים של חודש אב יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, וחודש אלול תחילה בראש לפדיון נפשנו, ונזכה באמת שתהיה החריטה של השנה חיים וסבא ושלום, כשנים הטובות לברכה, אמן ואמן.